שלום! יו, איזה כיף! היום אנחנו נלמד על השיר הפשוט של הלחם. אנחנו בפרשה של הפרשת החלה. כתוב ממש ב... תראי איך היא פוחדת שזה ייפול, זה כולה לחמניות. תראו את הלחמניות שם, זה עוד חם. מי שתהיה טובה תטעם בסוף. איך כתוב בפרשה באכולכם? מלחם הארץ. תרימו, איך כתוב, ראשית עריסותיכם תרומה. היום נלמד על המצווה הזאת, מצוות הפרשת חלה, ולמה יש עליה כל כך הרבה סגולות, ולמה אנחנו עושות אותה בכפייתיות גם אחרי שזה לא עזר. בפעם ה-200, ב-7,000 קילו שהפרשת במהלך חייך וזה לא עזר. אז למה בכל זאת אנחנו עושים את זה? הערב בעזרת השם. עוד מעט נארח כאן את הסופרת המוכשרת אוריה מבורך, שכתבה את רב המחר, כי אנחנו הרי בשבוע הספר, היא כתבה יחד עם יאיר אגמון המאמן והמדהים, מי שמכירה אותו, גם כותב, גם תסריטאי, גם טרמפיסט, והם כתבו את הספר שהוא רב המחר יום אחד באוקטובר, כשכל כך הרבה נראה לך שאת רוצה כבר לשכוח מהיום הנורא ההוא, בעצם אנחנו עדיין באותו סיפור. זה ספר שהולך ונכתב איתנו כל הזמן, עד שהם יחזרו, ואני רוצה לשלוח הערב במיוחד מיליון כוח לאימא של אור, לאימא של אליה ולאימא של הירש, שלושה חטופים שהערב פרסמו את סרט חטיפתם, והאימהות שלהם אמרו שהם לא רצו שהסרט הזה יתפרסם, אבל כשפתאום היה נראה להם שחטופים זה רעיון, הם רצו להזכיר לנו שחטופים זה פרצופים, שחטופים זה אנשים, שהבחורים האלה נמצאים, איך אמרה לי אימא אחת, בתחתית סולם המזון, כי אותם יחזירו אחרונים, חלילה, עם העסקה. החיילים, הם שלושתם חיילים בעיני הרשעים האלה. אז אנחנו שולחות לכם כוחות עתיקים, מנשים עתיקות שנפגוש אותם היום, נשים של פרשת שלח. עכשיו, אם אני אומרת שאנחנו עדיין בשבעה באוקטובר, ושהספר הזה עדיין הסוף שלו לא נכתב, כי זה לא הסתיים 8.5 חודשים, בעזרת השם עוד מעט 9 חודשים אנחנו נראה לידה של איזושהי ישועה. אין מצב שלו. 9 זה תמיד ירחה לידה. אנחנו מקווים שיוולדו דברים טובים ומסמכים, כי כבר אי אפשר. אז הספר הזה הולך ונמשך, הולך ונכתב, אבל היום אנחנו ניגע בספר עתיק ממנו בהרבה, כבר אלפי שנים, פרשה שעוד לא נסגרה, פרשת שלח לך, שבגללה, ככה חז"ל אומרים, עד היום בית המקדש לא נבנה, ועד היום אנחנו בצער ובמכאובים, ועד היום המשיח לא מגיע. בגלל הפרשה הזו, מה יש בה בפרשה הזו שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם עשיתם את הדבר הנורא בפרשת שלח לך, אתם תבכו על זה כל 9 באב, תשבו על הרצפה ותבכו כאלה דמעות, אתם בכיתם בפרשה הזו בכייה של חינם, אני אתן לכם בכייה לדורות. מה קורה בפרשה הזו? בפרשת שלח אומר הקדוש ברוך הוא למשה, שלח לך אנשים ויתורו את הארץ. הם יוצאים ממצרים, עוד 11 יום הם אמורים להגיע למחוז חפצם ארץ ישראל, הם שולחים מרגלים, והמרגלים חוזרים ואומרים זוועות על הארץ הזאת. ואני רוצה לשאול אותך, מה את היית אומרת אם היו מראים לך ארץ שבכל שבוע יש בה הלוויה, ועוד אחת, ועוד אחת. והחיים בה נורא נורא מפחידים. ואנחנו צריכים לשבת במה שקוראים לו בפרשה מבצרים, שזה ממדים, ולהתחבא לפעמים. לא היית ניבלת מארץ כזאת. לא היית בוכה מארץ כזאת. איך אפשר להאשים את עם ישראל שמרגלים באים ואומרים להם, כך כתוב בחז"ל, כל יום הם ראו מלא הלוויות, מלא הלוויות. הקדוש ברוך הוא עשה את זה כדי שהתושבים של הארץ יהיו עסוקים בהלוויות ולא ישימו לב למרגלים, ככה כתוב בחז"ל. אבל זה מפחיד. המוות! זה מפחיד מאוד. זה שאלה מספר אחת שיש לי אלייך. מה הם עשו רע? בגלל שהפחדתם את העם והעם בכה ואמר לא רוצים את ארץ ישראל, אתם תסבלו עד היום. והדבר השני, אולי, אני רק שאלה, אולי אם היו לנו מרגלים כאלה בשבעה באוקטובר, ביום אחד באוקטובר, שקצת היו מפחידים אותנו יותר, ואומרים לנו, תקשיבו, מסוגל, תקשיבו, החמאס מסוגל, תקשיבו, החיים שלנו לא כאלה רגועים ומדהימים פה. אולי עדיף, אולי עדיף על פני האדישות שהייתה לנו אז. אז מה המרגלים עשו? רע. א', הם אמרו, הכל נכון, הארץ הזאת מפחידה מאוד. ודבר שני, הם היו ערים לסכנות, לא כמונו שישנו על שתי האוזניים. אז מה כל כך רע בחטא המרגלים? ובטח שנבכה. בתוך השאלות הגדולות האלה מתנוססות נשים. ואנשים אומרות, נכון, זאת ארץ מבעיתה לפעמים. לפעמים היא אוכלת את יושביה ואת בניה הכי טובים. אבל כשהגברים אומרים, ניתנה ראש ונשוב המצרימה, בואו נברח מהארץ הזאת. יגידו נשים, תנה לנו אחוזה. אני רוצה את הארץ הזאת מאוד. טובה הארץ מאוד. מאוד. ולחז"ל יש פירוש נורא משונה. כתוב שפעם ראשונה שמופיעה המילה מאוד בתורה, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, מאוד זה המוות. למה חז"ל אומרים ככה? כי הם שמעו את רבי מאיר בעל הנס אומר, אל תקראו טוב מאוד, אלא, כנראה הוא היה יקה, רבי מאיר בעל הנס, אלא, והנה טוב מות. טוב מות. טוב מאוד זה המוות. מה זאת אומרת? איך אפשר להגיד על הארץ הזאת שהיא טובה מאוד, כשיש בה כל כך הרבה מוות? ולמה נשים אהבו אותה מאוד? ואנחנו פוגשים בהפטרה. וההפטרה זה מה שבהפטר. הפרשה זה ההפטר פארטי, אחרי פרשת השבוע, אחרי הכישלון הנורא של מרגלים שהולכים לתור את הארץ ואומרים איזה ארץ מפחידה עם הלב, יש שם ענקים ואל תלכו לשם, מפחידה ארץ מאוד. בהפטרה מופיעה אישה, זונה, קוראים לה רחב. ובזכות האישה הזאת, שאומרת למרגלים 40 שנה אחר כך, לכלב ולפנחס שבאים לרגל, והיא אומרת להם, נתן השם בידיכם את הארץ. עלו, תעלו, וירשתם אותה. אישה אחת, לא מהשכבה הכי גבוהה בעם, אומרת להם מילים מעצימות כאלה, והם חוזרים אליי עזוז לעם ישראל ואומרים, אנחנו נוכל לארץ הזו, אנחנו נוכל לרשת אותה. מה יש לאישה? מה, היא לא פוחדת? היא לא דואגת לגדל ילדים בארץ הזאת. אמא, לזה מפחיד, מי יודע מה יהיה איתו עם הילד שלי. חלילה מישהי חושבת שהילד האהוב שלה יכול להיחטף, יכול ככה להיראות בסרטון. מה זה הארץ המבילה הזאת? מה, נשים לא פוחדות? לנשים יש דבר מהמם שקוראים לו, וזה המילים שאנחנו אומרות לפני תפילה. בדחילו ורחימו, ורחימו ודחילו, לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. מה זה המילים האלה? בדחילו, דחילו זה פחד, רחימו זה אהבה. אני באה אל הארץ הזאת בפחד באהבה, ובאהבה ופחד. אני פוחדת נורא, אבל אני אוהבת מאוד, והאהבה שלי תנצח את הפחד. הפרשה, פרשת שלח, מתחילה במילים שלח לך אנשים. מה זה לך? רש"י אומר לדעתך, והכלי יקר מפרש שם, שלח לך אנשים מרגלים. אני הייתי שולח נשים. מה, נשים לא יראו ענקים מפחידים? אלא מה? שהן היו מחבבות את הארץ. איך החיבוב מנטרל אצלך את הפחד? איך את כזאת חיילת גיבורה כשזה מפחיד? להסתובב ככה במדים היום זה מפחיד. את מסומנת, את חיילת ישראלית, אימאלה. איך את עושה את זה? אנשים באמת בזמנים כל כך כל כך לא פשוטים. ואישה אומרת, הן היו מחבבות את הארץ. אנחנו תמיד מסבירות מה ההבדל בין אהבה לבין חיבה. מה זה כשהוא אומר לך, אני מחבב אותך, אבל אני לא אוהב אותך? מה ההבדל בין חיבוב לבין אהבה? אהבה זה תמיד מתגמל מיד. אהבה זה שתי מילים. שימו לב לאותיות, ה-הב. תן לי ותחזיר לי, למה אני לא מוכנה לאהוב חד צדדית. וחיבוב זה מלשון חיוב ומחויבות. לפעמים אני לא אקבל מהילד שלי מה שאני נתתי לו, אבל יש לי מחויבות אליו. בפחד ובאהבה, באהבה ופחד. היום נדבר על הכוח הנשי המהמם הזה, שאומר, אני אוהבת מאוד, אני אוהבת עד מוות. מה זה המאוד הזה? הבוקר היה לי שיעור למורים ולמורות שאני רוצה להצדיע להם בסוף השנה הזו, להצדיע להם. כל כך לא פשוט, קיבלתם ילדים מבועלים ומפורקים. אתם באות לפעמים עם איש מגויס, עם דאגה בלב, עם כל מיני חרדות, לילה שלא ישן, בן בצבא, את מגיעה לכיתה שלך, מלמדת כאילו כלום. איזה גיבורות וגיבורים אתם. ואמרתי למורים ולמורות האלה, שכחתי מה רציתי לומר, אז אני נמרחת, ואמרתי להם גם, נורא קשה, מה רציתי להגיד להם? כן, כן, שהזמנים המאתגרים האלה, אני מבקשת שהם ייתנו ציון לילדים, ולא משנה מה ההישגים שלהם השנה, אתם תכתבו להם טוב מאוד, טוב מאוד. בנות מאוד, זאת מילה מאוד קשה. זאת המילה שאומר כלב בן יפונה כשהעם בהיסטריה, לא רוצים את ארץ ישראל, לא רוצים אהבה. טובה הארץ מאוד, מאוד, מאוד זה מוות. ברוכה הבאה. בואו נלמד מה זה טוב מאוד. ולמה צריך לתת לילדים השנה טוב מאוד? כי הם היו בפחד מוות. בואו נראה מה זה המאוד הזה. ואני קוראת עכשיו את הרב דן האוזר, שיש לו ספר נהדר על קצה בהונות ההוויה. מאוד זה מלאך המוות, אומרים חז"ל. ונראה שטוב אין במוות, אבל יש במוות משהו טוב. מאוד. ונסביר. אדם יכול לחיות חיים טובים ומועילים ומלאי תוכן, אבל הוא תמיד ישאל את שאלת המוות. מה יישאר ממני אחרי כל מה שעשיתי? האם הוא לרק שאחרי החיים מצדיקים את עצמם, יפים וטובים ככל שיהיו? האם עשיתי את התכלית שלי? אולי שואלות אותי אמהות שכולות, אולי זה היה מיותר? את לא חושבת ימימה שזה היה מיותר? והנה דווקא המוות, קשה ורע ככל שיהיה, הוא זה שמדרבן את האדם להפוך את הטוב שהוא מספיק לעשות בחייו לטוב מאוד. ולמה? מפני שבזמן הקצוב שהמוות נותן לאדם, הוא צריך לרצות מאוד במשהו כדי לעשותו. לא ניתנת לו הפריבילגיה של הנצח לנסות הכל, אז הוא חייב לבחור. ולהיות אישה מאוד, אני אקרא לזה בשם העברי של התופעה הזו, דדליין. אתם מכירות את הדדליין? אני לפעמים צריכה לכתוב איזה טור לאיזשהו עיתון, אני חייל לחרבש, לא, אני אשנה את הפתיח, אני אשנה את הסגיר, ואז אני מקבל את דדליין, הרבנית, או שאת שולחת, או ש... או שאנחנו מחכים לך, מה, נשתכו בלעדיי. אבל פתאום אני אומרת, יאללה, כמו שזה, זהו, די. שימו לב מה קרה לנו כשהדדליין בתחילת המלחמה היה כל כך חזק. איך התחתנו? על טנקים התחתנו, במדים התחתנו, חתונות בלא יודעת מה, על גבול עזה. מה לא עשו? כי היה דדליין, העצימות של החיים הייתה כל כך עזה, עזה המוות. אהבה, אימא לי, לחיים האלה יש דדליין, אני חייבת לרצות אהבה, לממש אותה. להוציא מילים טובות, כשקצת התרגלנו למלחמה, הדדליין הלך ודהה, אנחנו כבר לא אנשי מאוד, אנחנו כבר שוכחים שהמוות שהוא לא נחמד, נמצא שם מעבר לפינה. הזמן המוגבל מכריח אותנו לבחור לא מה טוב, אלא מה טוב מאוד. ולכן, הקמת בית מושתתת על בחירה מפחידה מאוד, בחירה לכל החיים של איש באישה ואישה באיש. צמצום אפשרות הזה מפחיד כל כך, ואולי זה לא נכון, וזו הסיבה שהשם קיצר את חיי האדם, וזאת הסיבה שהשם מסתיר את פניו ולא רואים בדיוק אם זה נכון או לא. תן לי סימן. אין סימן, מאמי שלי, כדי שנמסור את הנפש. במובן מסוים אפשר לומר שחיים טובים הפוכים לחיים טובים מאוד, כי בחיים טובים מחפשים את העונג, אבל בחיים טובים מאוד מחפשים את הדבר ששווה עבורו למסור את הנפש. בנות, מאוד זה מוגבלות, ולאהוב ילד מאוד זה מחירים כל כך כבדים, ולאהוב את הארץ הזאת מאוד מאוד, אמא לי ואבא לך, זה קשה, אבל זה דדליין, זאת מחויבות. מטומטמת, מה את הולכת להתחתן? מה את יודעת מהעתיד של המדינה הזו? איך את יודעת שהנה גם היית חתנה איתו והוא היה מיליון אחוז, פתאום נהיו לו כל מיני רעיונות בראש? אישה, מעצם זה שכל החיים שלהם פחד מוות, היא לא פוחדת מכלום, משום דבר. אני אוהבת אותו מאוד. בנות, המילה מאוד היא מוות נורא, ולכן הסיפור הראשון של רבי נחמן מברסלב על בת מלך שהלכה לאיבוד, אני לא אקרא אותו, אני רק אקרא את המאודים. מעשה במלך אחד שהיו לו שישה בנים ובת אחת, ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה משתעשע אימה מאוד, ופעם אחת הוא כעס עליה ויצא לו משפט מרוב שהוא אוהב אותה מאוד, וכשאוהבים מאוד ימימה איך אני צורחת עליה ואני אוהבת אותה מאוד. נכון מאמי, המאוד הזה מוציא ממך כאלה עוצמות. והוא אמר לה, נזרק מפיו דיבור שהלא טוב ייקח אותך. בלילה הלכה לחדרה, בבוקר לא ידעו איך אני, והיה אביה מצטער מאוד, והשני למלכות ראה שהמלך מצטער מאוד, והלך לבקשה והיה מבקשה מאוד, ואז היא רואה אותו, רגע, ומצא אותה והייתה מצטערת מאוד והיה מצער עצמו מאוד, ודווקא ביום האחרון שהיא אמרה לו אל תישן, אל תישן, התגבר היצר הרע מאוד, והייתה בוכה מאוד על זה, יכולת להוציא אותי מכאן, והתחיל לבכות מאוד, בכה מאוד ואמר בוודאי יש נשם. המאוד הזה, העצימות של החיים שאנחנו חיות בהם, מחייבת אותך לבחור. אני מהמרת עכשיו על האהבה. המרגלים לא הסכימו והם צדקו. אמא, ללבוא עכשיו לארץ, להתחבר לאישה, לחיות איתה כל החיים, ואם זה מסוכן, אתה צודק, זה מסוכן מאוד. סיפרתי לכם שהלכתי לטייל בגן סקר, גן סקר בשבת זה רווקים ורווקות. קבוצות, קבוצות, קבוצות. אממה, שנים זה אותם רווקים ואותם רווקות. זה לא שקורה משהו, אבל אישה שאוהבת מאוד, כל פעם מקווה מאוד שיקרה משהו. אז הולכות לטייל ועצרה אותי איזה מישהי שתהילה לבד ואמרה לי, ימימה, האם יכול להיות שהקדוש ברוך הוא התכוון שיהיה לי יותר טוב לבד? מה רע? כאילו, מה רע למחורה לבד? אני כל כך הרבה נכוויתי, אני כל כך הרבה קשרים לא טובים. ואמרתי לה, אם תשאלי את ה-AI, את ה-GPT, את סירי, או לא יודעת מי, האם עדיף לבחורה לבד, והיא תגיד לך, מאוד. אין יותר כיף מזה בעולם, בעולם. למה את צריכה לסכן אותך? למה את צריכה להסתכן בדבר שקוראים לו להיות בודדה? כי לפני החתונה יש הצדקה לבדידות שלך. אין לך בן זוג. איזו הצדקה יש לאישה שיש לה בן זוג והיא כל כך בודדה? ולכן המוח משדר. כמו החיבור לארץ הזאת שהיא כל כך יפה והיא כל כך מהממת, אבל זה מפחיד אותם מאוד, אז הם לא רוצים את זה. המוח משדר אהבה, זו סכנה, 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 עזבי. ואז את נשארת בלי כלום במדבר הגדול והנורא. לפחות לא הסתכנתי, לפחות אף אחד לא מצער אותי, לפחות אף אחד לא הוריד אותי עוד פעם. אז אני לבד, אני מלאה בעצמי, אני מתממשת, ממומשת, מנומשת. וכל הדברים האלה שאנחנו יודעות להגיד לעצמנו, מאוד, מאוד יפה, מאוד כמו המוות. אז באמת זה נורא נורא מפחיד. ימימה זה לא סכנה, סכנה. להתחתן סכנה. ללדת ילד בעולם הזה ולגדל אותו, אימא לאיזה סכנה, לא. אומרים חז"ל, תחליפי, תמירי את המילה סכנה במילה סיכון. סכנה הופכת אותך מסכנה, סיכון הופך אותך לאשת עסקים ממולחת. נמרה. אני לוקחת סיכון, וואי, איזה ריזיקה האישה הזאת לקחה. להתחתן זה סיכון, אוקיי. I have my pros and my cons. יש לי את הבעדים והנגדים שלי. אני עשיתי את הרשימה, וכך וכך וכך. אף אחד לא יגיד לי לאיזה מסע אני יוצאת, אבל אני לוקחת סיכון. סיכון זה דבר מלא גלם. וכשהסיכון מתחרב לך, ימימה, אוקיי, זה היה סיכון? קבלו תיקון. אני יכולה לתקן אותו. סיכון תמיד מאפשר תיקון. סכנה גורמת להימנעות, אז את לא עושה כלום. את כל הזמן מבוהלת. למה? חז"ל אומרים לנו שהם לא רצו להיכנס לארץ כי במדבר היה להם מעמד מאוד מאוד גדול, שרי אלפים, שרי מאות, שרי... ופתאום כשהם נכנסים לארץ הם מאבדים את מעמדם. האם ידעת שלהתחתן זה לאבד את מעמדך וללדת? זה לא מעמד בכלל, זה מעמד הפועלים והפועלות. בטח שזה ככה, בלעדיו את בן אדם שלם, ואיתו את חצי בן אדם, ועם הילדים נעלם, כמו שאנחנו אומרות, היא מהות. איך קוראים לדבר הזה? קוראים לו הפרשת חלה. כי את יכולה להיות אישה מדהימה, סוכר, איזה מתוקה. מה שווה אישה סוכר כשאף אחד לא יתאם ויגיד, זה כל כך מתוק. אז את מסתובבת בעולם סוכר. למי זה טוב? גם לך לא. נניח שאת מלח, ממולחת, או איזה שנונה, או איזה חכמה, אבל אין לך על מי להשתנן. אז מה תעשי? איך ת... מה? כל החוכמה הזאת מתהלכת בגפה מים. איזה זורמת, איזה מעבירה. איך היא יודעת לעגל? אבל כשאין לך למי לסלוח ולמה לסלוח, אז את מי מעניינת הזרימה שלך, מאמי שלי? התפיחה, היכולת שלך באמת להיות אישה גדולה, כמו הדבר הזה שתופח, אבל כשאין לך ליד מי לעמוד, זה לא כל כך ברור אם את גדולה, אם את קטנה, אם את בינונית, כי גודל הוא תמיד ביחס לנכון. אז הבצק אומר לך, את רכיב מהמם, וכשאת תשימי את זה בעיסה, לא יראו אותך כשם שראו אותך. אז בדחילו ורחימו, באהבה ופחד, בפחד ואהבה עצומים, לשם ייחוד. מה זה ייחוד? ייחוד זה התמיעה, ההיבלעות של גבר באישה, זו פעולת הייחוד. מצד שני, ייחוד זה הייחוד המדהים שלך. אני מבקשת לא לאבד את הייחודיות שלי כשאני מתייחדת עם איש ומתייחדת עם ילדים. המעשה הזה, הנהדר הזה, שאישה בכל שבוע, פעם בחודש, מדי חג, פעם בכל יום הייתה עושה, זה להבין שהבלנד הזה שקוראים לו החיים שלך, הוא כל כך מזין, הוא נורא נורא מפחיד, חלה מלשון חלחלה. אנחנו נלמד היום שכשמפרישים חלה, מפרישים מאיתנו את החלחלה הזאת, ללכת לאיבוד, ואולי עשיתי את הדבר הלא נכון, אבל כל מה שאני רוצה זה להניח ברכה אל ביתי. הבלנד הזה הוא את, וכשאת רוצה להתחתן, אני קוראת לזה בלנד דייט. את הולכת למשהו שאת לא יודעת מה הוא יהיה, ואיך תיבלעי בתוך הקשר הזה, והאם יישאר ממך משהו. אני רוצה לדבר על הגבורה הנשית המהממת הזאת, להוציא מהפחדים הכי גדולים שלך, מהחלחלה הכי גדולה שלך, חלה מופלאה. אני היום רוצה לדבר על אישה אחת שהפתה חלה בשיא המשבר שלה, והיא לא יודעת אם זה ישתלם לה, ובסוף זה לא ישתלם לה, וקוראים לה האישה מצרפת. האישה מצרפת זאת ללי דרעי, ששכלה את הבן שלה סעדיה ביום שישי האחרון. ללי דרעי שהיא מדהימה, ושזכיתי ללמד אותה את מילותיה הראשונות בעברית. אני לימדתי בתיכון לבנות שעלו מצרפת, וללי ואחותה המדהימות עלו לכאן, והעברית הרעותה שלה היום. לא נכון. בטח, בטח. אז אני רוצה שנלמד היום מה זה כוחות של אישה צרפית. מי זאת האישה מצרפת בנביא? יש שנת רעב, אין לה שקל. אליהו הנביא שמתחבא מפני אחאב מת ברעב. הוא רואה אותה ואומר לה, האישה מצרפת, את מוכנה לאפות לי חלב? היא אומרת לו, אין לי, יש לי רק ילד אחד מדהים, סעדיה, אני לא יכולה לסעוד אותך. אני יודעת שלחם לבב אנוש יסעד, אבל אין לי מספיק. אם אני אתן לך, אז מה יישאר לי? והוא אומר לה, כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר. והיא הולכת באמונה, האישה מצרפת, ובקמח האחרון שלה הופה לחם, ופתאום יש מטר על פני האדמה, ויש כזאת ברכה, והיא מוסרת נפש ללי דרעי. מה שהיא עושה מתחילת המלחמה הזאת זה לעזור ליתומי מלחמה. כל הזמן איתם, כל הזמן איתם. האם זה ישתלם לאישה מצרפת? לא. הבן שלה מת בסיפור, והיא באה לאליהו הנביא ואומרת לו, באת אליי להזכיר את אבוני? למה באת אליי הביתה? אני הקרבתי את הכי יקר שלי עכשיו. מה יהיה עליי עכשיו? אני רוצה שנלמד מה זה אישה שבפחד גדול מאוד ובצער גדול מאוד מוציאה מעצמה תורה גדולה מאוד. אני קוראת קטע מההספד של ללי דרי ביום שישי, שיעור, באמת שיעור, לימדתי את זה היום את המורים שהיו במכללה בירושלים. וכך כותבת ללי, תשימו לב, כי אני רוצה שתלמדו מזה, חלילה שלא יקרה לכם כלום רע, כלום רע, אף פעם, אף פעם. אבל אני רוצה ללמד אתכם מה זה להיות מאוד מאוד אישה. יש פירוש נפלא, אומרת ללי דרי בהלוויית בנה סעדיה, שאומר שתקיעות השופר הם זכר לבכי של שרה אמנו, כשמבשרים לה שבנה יצחק מת. כתוב שהשטן מגיע ואומר לה, את יודעת, הבן שלך נעקד, הוא בסוף לא מת, הוא בסוף לא מת, אבל היא צועקת, ואז הקול שלה נשבר, ואז היא צועקת, לא, כמו השופר, והיא מתה. ואז פרחה נשמתה, שרה אמנו החליטה למות ברגע הזה, כי רצתה להעביר מסר לקדוש ברוך הוא. יש ניסיונות שלא ניתן לעמוד בהם. תדע לך את זה, מלך מלכי המלכים. יבוא יום, אומרת שרה אמנו, בו אמהות יהיו מוכנות לשלוח את בנן לקרב על הארץ הזאת, אבל אתה אל תשלח ידך אל הנערים האלה הקדוש ברוך הוא, אבל השם שלח ידו, אומרת ללי. והלילה בכינו בכי שדמה לכל השופר. אבל לא פרחה נשמתנו. כי יש לנו משימה. סעדיה יתבע אותה מאיתנו. הוא חיפש אחדות בעולם. אחדות קודש. אחדות הבית הפרטי והעולמי. הוא דרש למצוא אחדות. זו המשימה שלנו. בני סעדיה היה מוכן למשימה הזו. קראו לו סעדיה, סעדיה, אברהם, אברהם. והוא ענה, הנני. קניתי ביקר לי מכל, אומרת ללי, את הזכות לזעוק להנהגה שלנו. מתי תתעלו לגובה של הגיבורים האלה? העם הזה לא יכול להתעלות מעבר למקום שבו הוא נמצא. גם אתם צריכים לשאוף לשם. תעלו אל העם, אומרת ללי דרי. אתם חייבים לנו את זה. אני רוצה ללמוד אתכן פסיעה פסיעה. מה אישה שלומדת תורה מסוגלת לעשות עם עצמה, כשלא עלינו ולא עליכם היא מקבלת בומבה, איפה? באהבה. כי אני נתתי לך אהבה, ואני אהבתי אותך מאוד, ואני עזבתי את צרפת בזמנים שהיה שם טוב מאוד, ואני באתי לפה כי טובה הארץ מאוד מאוד, ואתה ציירת אותי מאוד. בואו נראה מה עושה האישה המשגעת הזאת. על מה בנוי ההספד המהמם שלה? קודם כל, הוא בנוי על רש, הוא בנוי על המקרא, על התורה. מה כתוב בתורה? שאיש נצטווה לעקוד את הבן שלו. הרובד הבא של אישה תלמידת חכמים, אני לא סתם אומרת לכם ללמוד תורה, לא סתם, לא סתם. הרובד הבא של אישה תלמידת חכמים זה רשי. רשי שכותב, למה נשמחה, למה כתבו בתורה ששרה מתה? אחרי סיפור העקדה. כי אחרי סיפור העקדה, השטן מגיע, אומר לשרה, את לא יודעת, הבן שלך נעקד, ואז היא מתה. שלב מספר 2. שלב מספר 3. הפירוש של הרבי מפייסנה בשואה לתלמידים שלו, שממציא פירוש לגמרי חדש ואומר לקדוש ברוך הוא, אל תשלח ידך, אל תשלח ידך אל האמא. אמאות מתות משמועות רעות. בואו נלמד את הפירוש המהמם הזה של הרבי מפי הסצנה. שימו לב, הוא עושה כאן דבר נועז, נועז, נועז. יש גמרא במסכת ברכות שאומרת, המילה ברית נאמרת בקשר למלח ונאמרת בקשר לייסורים. כשמילה מופיעה פעמיים, קוראים לזה גזרה שווה, יש משהו משותף בין שני המקרים. מה כתוב בתורה? שכשמקריבים קורבן צריך לשים עליו מלח. איפה עוד כתוב המילה ברית? ברית מלח. ואיפה עוד כתוב? בקללות, חרב נוקמת נקם ברית. מה אומרת הגמרא? תקשיבו, נאמר ברית במלח, ונאמר ברית בייסורים. כמו שהמלח ממתיק את הבשר, גם ייסורים ממרקים את האדם. זאת הגמרא בנות, זהו. מה זאת אומרת? למה שמים מלח בכבד שיוצאים ממנו דם, ואז אפשר יהיה לאכול את הבשר? אומרת הגמרא, כמו שמוציאים דם מבשר או מכבד ואפשר לאכול אותו, כך לפעמים, לא עלינו, זאת אומרת, הוא לוקח מאיתנו דם, וזה מכשיר אותנו לחיים כמו בשר כשר. סליחה, הרב מפסטנה לא יכול לסבול את הפירוש הזה, הוא בשואה, לא, 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 אל תגיד לי שכמו שמלח ממתיק, אז הוא ממציא, בנות, הוא ממציא, כי זמנים של ייסורים מוציאים מאיתנו פירושים מופלאים. מה הוא אומר הרב מפסטנה? כמו שהמלח, אם מוסיף יותר מהשיעור, אי אפשר לקבל הנאה מהבשר, רק אם נמלח כשיעור, ככה ייסורים צריכים להיות ממוזגים, כמו מזגן. סליחה, לא יותר מדי, שיהיה כוח לקבלם. והנה רשי פרש, למה נשמחה מיטה צרה לעקדת יצחק, שעל ידי זה פרחה נשמתה ומתה, ואם כך קרה לשרה צדקת גדולה, ולא יכלה לסבול ייסורים קשים, כל שכן, אנחנו, אל תשלח ידך אל האמא, מוסיף הרבה מפי הסצנה ברובד נוסף, כי אמאות מתות מצער. שימו לב בנות, המקרא, עקדת יצחק, ללי דרי, אני מרגישה שעקדתי ילד, רשי, כשעוקדים ילד זה דבר נורא, שרה צועקת כמו תקיעת שופר, אל תשלח ידך אל הנער, הרבה מפי הסצנה, אל תשלח ידך אל האמא, כי אמאות מתות מצער כשהבן שלהם בסכנה, ולא משנה אם הוא מת בסוף או לא, רק הטלטלה הזו עלולה חלילה להרוג אותם. ועכשיו התורה של ללי דרעי תוסיף, הפרק שלה בספר, אני לא אמות, אין מצב שאני הולכת למות, אני הולכת מהעיסה הזאת שקוראים לה החיים שלי להוציא את הצוואה שהבן שלי ציווה עליי, ולעשות הכל כדי שתהיה אחדות בעם הזה. וואו. בואו נראה מה זה הפרשת חלה. תשמעו פירוש מהמם, למה? כי בפרשה שלנו, של המרגלים, פתאום כתוב להפריש חלה. תקשיבו לפירוש הנהדר של השם משמואל. החטא של המרגלים היה שמעשו בארץ חמדה, שהיא ארץ ישראל המאחדת את כל ישראל, לעשותם אחד. וכשמעשו בארץ ישראל, נשאר החטא הזה לדורות, ואחר כך בבית שני התפרדו זה מזה, ונעשה שנאת חינם ונחרב הבית. ומצוות החלה שבאה מדיבוק סולת ומלח ומים, ונעשה גוש אחד ועיסה אחת, ואז מתחייב בחלה, נמשכת קדושה על הבצק הזה מכוח כנסת ישראל באחדות. וזה מראה, שימו לב, שבכל פעם שלשה אישה חלה, אפילו נפגמה מידת האהבה, ואפילו נפגמה בהם האחדות, מכל מקום לא איבדו לגמרי את המעלה הזו. ומצוות החלה היום, אני אסביר, היא תנחומים וריצוי לישראל שהיו שבורי לב מאוד, והיו כבר מתייאשים, ויצא ליבם, ולא היה להם עוד כוח לקוות לאחדות בעם הזה. ואם אין אחדות, אז בשביל מה הם מתו, כל הבחורים האלה? אומרת ללי, אני לא זזה מפה עד שאני אעשה מכל זה משהו אחד. ומצוות החלה מבינה בהם שעדיין כוחם איתם, וזכות אבות עומדת להם, ויתאחדו כל ישראל בבית השלישי, אמן כן יהי רצון. מה זה? מה זאת אומרת ימימה? אם אני אקח בצק ואני אגיד הלוואי שבזכות זה האהבה שלי תבוא אליי, הבן זוג שלי יגיע אליי, כי ימימה אמרה שחלה מאחדת גורמים מאוד מאוד שונים ונפרדים, מלח מים, קמח, כל אחד זה יסוד אחר בבריאה. איך אני אמצא את החתן שלי? מה עושה הפעולה הזאת? מה הקשר בכלל בין זה לבין זה שיהיה לך חתן, שתהיה לך ישועה, שתהיה אחדות בעם ישראל? אני קוראת לכם עכשיו מדרש מהמם ומשגע שאף פעם לא הבנתי. השנה אולי אני כבר מתחילה להבין אותו. בפרשה שלנו כתוב להפריש חלה. ראשית אריסותיכם. את יודעת מה זה אריסה? זה הכלי הזה, הקערה. ראשית אריסותיכם חלה, תרימו תרומה. הפסוק הזה, אומר המדרש, מדבר על אברהם. כשאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, שימו לבקשה, אל תעזבו אותי, כי יש כאן, אל תחשבי שאת מכירה את זה, את לא. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, קח את בנך, את יחידך. השכים אברהם ונטלו בזריזות. ואז השם אמר לו, אל תשלח ידך אל הנער. אמר אברהם, ריבונו של עולם, אי אפשר לי לרדת מההר הזה בלי להקריב קורבן. מכירות את זה נכון מבית ספר? שאברהם אומר, די, די, תן לי להוציא ממנו קצת דם אפילו. מכירות המדרש הנוראי הזה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, אני נשבע לך, אני מעלה עליך, שאם אמרתי לך שתשחוט את נפשך, לא היית מעכב, שנאמר את יחידך, מיד כלב יחידתי. השם אומר לו, אני יודע שאתה מוכן להקריב. קרה משהו? מה קרה? הכל בסדר, שי? אוקיי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני יודע. ברוכה תהיה, ואין בושה בעולם. איזה כן. העיקר שבאתם. אני תמיד אומרת לכם שכשמישהו מגיע בתחילת השיעור זה בשביל השיעור, אבל כשמגיעים בחמש דקות האחרונות זה בשבילי. זה לראות את הפנים שלי וזהו, ימים אני לא צריכה שום דבר יותר. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אל תשלח ידך אל הנער. אומר אברהם, טיפה, תן לי להוציא לו טיפה דם. שאומר לו, לא, קח את העיל במקום. שימי לב עכשיו, בנות. וישא אברהם את עיניו, ויר והנה עיל, ויקח את העיל, ויעלהו לעולה תחת בנו במקום. מהו תחת בנו? אמר אברהם, בנות, שימו לב למוזיקה. ריבון העולמים, כשאני מפשיט את העיל, שזה יהיה בעיניך כאילו הפשטתי את אורו של יצחק. כשהספיג את הדם של העיל, תהיה רואה כאילו הספגתי יצחק לפניך. כששרף את העיל אמר, תהיה רואה כאילו אפרו של בני יצחק צבור על גבי המזבח. שימו לב, באותה שעה אמר אברהם, איני זז מכאן. עד שתשבע לי שאין אתה מנסה אותי עוד לעולם, שאם חס וחלילה היה הילד הזה נעקד, איבדתי כל אשר יגעתי מימיי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נשבע אני, איני מנסה אותך עוד. באותה שעה אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אכול בשמחה לחמך, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. בנות, א', מה הקשר בין עקדת יצחק לבין בצק? דבר שני, מה זה שינוי הטון הזה? בהתחלת המדרש, אברהם אבינו מורעל על המלחמה. יאללה להילחם, אפילו שזה מסוכן. אני הולך לשפוך את הדם שלי אם צריך. ובסוף, לא, 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 לא. שהמלחמה הזאת תיגמר כבר ומהר, כי אני לא יכול לעמוד בזה, תשווה לי שהעם שלך לא עומד לעבור סבל כזה פעם אחת נוספת, די. מה קורה בין הפעם הראשונה שעומד אברהם ואומר, די, תן לי להקריב טיפה דם בשבילך, לבין הפעם שהוא אומר, תודה, לא, ותפסיק עם זה. מה יש באמצע? מה יש באמצע? העיל? המחשה הסגולה. הסגולה זה משהו שלא קשור לכלום. אני הופך חלה כי אני רוצה ישועות, השפרשתי ונושעתי, אבל מה הקשר בכלל? אומרים חז"ל דבר נורא. כשאישה מפרישה חלה, היא אפילו לא יודעת שבנפש שלה היא בונה כוח שלא נדע. לזה שלפעמים את האריסה הזאת שהיא כל כך אוהבת, היא תצטרך לפעמים לתת בשביל משהו קדוש מאוד וגדול מאוד, ומשהו בגוף שלה, בגלל הסגולה הלא מובנת הזאת בכלל, הנלעגת הזאת, חושבים שהפרשת חלה זה של ארסיות, להתלבש לבן כולם, לבוא בקוד לבוש. את לא רואה לבוש, איפה לבוש? הם לא לבוש, מה אמרו לי לבוש לבן? רק אני באתי כמו מטומטמת, מכוסה מכף רגל ועד ראש ערום, ועושות את זה בשיאת פאתוס, ועם מוזיקה של הטיטניק ברקע, וכל אחד זה ו... מה נהיה? למה ההתרגשות מהמצווה הזו? איך היא קשורה הסגולה? אברהם אבינו, לפני שהוא מפרקטס, לפני שהוא מתרגל, איך זה נראה? אז הוא יכול הכל. אחר כך הסגולה מסגלת אותך, והדבר נהיה אפשרי. כשבנות אומרות לי, יאללה, אמא, לקנות תלית לחתן. זה לא סגולה מומצאת, זה סגולה של הבן איש חי. תלית לחתן שיבוא. בסדר, יאללה, עם השטויות האלה, את הולכת לחנות תליתות, ואז הוא אומר לך, אוקיי, איזה תלית את רוצה, הוא גבוה? ואז את אומרת, כן. ושרירי גם, כן. ואז הוא שואל אותך, לא היית כאן לפני כמה שנים וכבר קנית תלית לחתן? לא, את משקרת במצח נחושה. ממש, ממש, לא. ואת חוזרת הביתה ושמה במדף את התלית השיעית או העשירי שקנית עד לבואו. ימימה, אבל זה לא עזר, זה לא עזר כלום. בנות, בואו נראה מה זה כוח של סגולה, ואני תמיד כועסת נורא. אני גדלתי בחינוך של יקים, גדלתי בחינוך שבו אין סגולות ואין אמונות תפלות. זה לא מהצד האשכנזי שלי דווקא, זה מהצד של סבא שלי, רבי חיים שושנה המרוקאי. מרוקאים כשהם יקים, זאת התופעה הכי מבהילה שיש בעולם. אין דבר כזה אמונות, אין דבר כזה להאמין בשטויות. תעשי וזהו, סגולה לפרנסה, עבודה. ככה היה סבא שלי אומר. את הסגולה לפרנסה, תעבדי. זה פשוט, אין, לא היה את הדברים האלה. עכשיו, מה קרה? בגלל שגדלנו בחברה שכולה שכל, נשים סופר חכמות, סופר, שאת מסתכלת ואומרת, אבאלה, אימאלה, איך זה קרה לה? היא מאמינה פתאום לאיזה רב מאחז עיניים, שאומר לה דברים איומים, כי הנפש מרגישה שחייב להיות מישור מיסטי, מישור לא מובן, בטח שכשיש בעולם דברים כל כך לא מובנים, ואז אנחנו הולכות לשטויות במקום לקחת את הסגולות המהממות שנותנים לנו חז"ל. שימו לב בנות, מה אומר הרבי מפי הסצנה על סגולות? כלב מגיע, כשעם ישראל פוחנים עליה שם הנגים, ארץ אוכלת יושבי, אני לא רוצה. הוא בא והוא אומר מילים, סתם מילים. לא נעלה, יכול נוכל. מה הקשר? כמו שאני רואה את הבת שלי המתבגרת, איך הן נהנות לכתוב אחת לשנייה תותחית. מה, אז עכשיו היא תהיה תותחית? לא, אבל פתאום המילה הזאת מגביעה את קומתם. אמא, תראה, אני כתבה לי. איזה יופי. אבל שאני הקורבן של הירי, של התותח הזה. בנות, תסתכלו. זה באמת, זה מילים, אני אומרת לכם, תראו איזה יופי, איזה יופי, אומר הרבי מפי הסצנה. הלא נעלה יכול נוכל. זה מה שכלב אומר, יאללה. מה זה, מה, מה זה עוזר? לפני מלחמה, מי משוגע? אני משוגע. השתגעתם. הלא נעלה. צריך להבין, תשמעו את המילים שלו. הרי המרגלים דברים של טעם ושכל, אמרו. אז העם, הערים בצורות. למה לא התווכח עם המקלב לסתור את שכלם? רק סתם, לא נעלה. כי, תקשיבו, זה מילים לחיים. כך צריכה להיות אמונת איש הישראלי. לא רק כשרואה דרך לישועתו על פי שכל, רק בשעה שאינו רואה חס וחלילה שום דרך על פי שכל, יאמין בהשם שיושיעהו ועד רבה. בשעה זאת טוב שלא יתעקש למצוא שכל, כי כשלא ימצא, אז חס ושלום תוכל אמונתו על ידי זה להיפגם. ופגם באמונתו וביטחונו יכול לעצור את ישועתו. בנות, זה כסף. מה לי אומרים כל הזמן? הרבנית, תדעי לך, סגולות זה מסוכן. כי אם היא תעשה את הסגולה וזה לא יפעל, היא תגיד אין אלוהים. הרבי מפי הסצנה אומר בדיוק הפוך. אם את הולכת על השכל, והוא לא פועל. לקחתי את הרופא הכי טוב, את העורך דין הכי טוב, את השדכנית הכי מדהימה, וזה לא פעל, סימן שאלוקים לא אוהב אותי. חוסר אמונה מגיע דווקא כשאת כל היום עם השכל. שכל לא יכול להיות כשיש כל כך הרבה שכול מסביב. זה אותם אותיות. את צריכה לעשות משהו לא קשור לטבע, למה? כי את עושה את הסגולה, יהיה רצון שאני אתחתן, ואז זה לא פעל. אז מה את אומרת לעצמך? כולה בצאת, כולה סגולה, לא פעל, אולי יפעל פעם הבאה. הלב חייב לעשות משהו לא קשור. ימימה, אבל מה קשור הפרשת חלה לזה שאני אמצא את החתן שלי? ממי, זה לא קשור. כשעשית דברים קשורים, לא נהיה לך מזה שום קשר, נכון? רציני, נכון? אז אולי תעשי משהו לא קשור, ואז יבוא אלייך האיש שכן יקשר אלייך בסוף. ואז מתחילות כולם להעמיס על זה, כמו שקושרים את החלה, ככה הוא יקשר אליך, וכמו ששמים את זה. זה המצאות, אבל זה כל כך חמוד, ולמה לא? ומוסיפים לזה מלא דברים, תפלי ידיים, אל תעשי, תגידי, והיא נועם שיש פעם תעמדי על רגל אחת, אל תעשי. זה נורא חמוד. זה לא קשור לכלום, כי כשהעולם כל כך מבעית, את צריכה לעשות את הדבר הזה שלא קשור לכלום, ולפורר בו את הגושים. היה לי שיעור לנשים שחולות במחלה, בסרטן השד, ואמרתי להם ממש ככה, להרגיש שכשהן מפוררות את כל הגושים הנעלמים האלה, כי לפעמים הבצק נראה נהדר ויש בפנים משהו, ופשוט תפוררי אותו וככה תכווני שזה... פתאום התרגול הזה מכניס אמונה שזה יכול לקרות, כי עשית משהו בידיים שלך, ייצרת משהו. העשייה הזאת, ללידר היא קמה באבלה הגדול ואומרת, אוקיי, עכשיו אני עושה משהו. ראשית אריסותיכם, חלה, תפרישו תרומה. בנות, סגולה היא סיכון, היא לא סכנה. ואם זה לא יפעל להפרשת חלה, לא יפעל. אני אעשה עוד טקס ועוד אחד ועוד 20. אבל כשאת סומכת על משהו שכלי מאוד, זאת סכנה. זאת סכנה גדולה. ולכן כשאת אומרת טוב הארץ, מאוד, מאוד. והרב שגר, ההוגה הענק, שהפטירה שלו בשבוע הבא, אומר, טוב הארץ מאוד. הוא עוד מוצל מאש. הוא נשרף בטנק שלו במלחמת יום הכיפורים. הרב מלמד שראה אותו אחרי שהוא נשרף, אמר שהוא לא מזהה מי זה בכלל, מרוב שהוא היה שרוף. ואז הוא היה האיש של המאוד. בואו נשמע את המילים היפהפיות של הרב שגר. כמה קל לדבר בפתוס בזמן מלחמה. אין קל יותר מלעשות מסחר מהמלחמה ומהדם. אבל הממשות חזקה יותר מהמילים. הפחד שעליו מדברים בשיחה שונה מזה שחשים כשנוסעים בטנק לקראת מלחמה. והוא שונה עוד יותר מהפחד שבטנק אפוף להבות. אבל במלחמה אדם עומד על תמצית חייו מול השווה והאמיתי. המזויף חייו להימחק. ודווקא במלחמה, הדשא שליד הטנק ירוק, ירוק מאוד. אתם מכירים את השיר של לאה גולדברג? הירוק היום ירוק מאוד, ואפור היום אפור מאוד, ממזייפת קצת שחור, ואין לובן בעיר. נורא יפה, שיר מהמם. החיים יפים, הדשא שליד הטנקים המפויחים ירוק, ירוק מאוד, והעוד המוצל מאש שזהו, עושה חשבונו, ואוחז אותו מן רצון עז לכרוע ברך לאלוקי ולצעוק מול השמיים, לשמה הזוועה, ולא יכול להיות אחרת. הייתה לי דמעתי לחם, יומם ולילה, באמור אליי כל היום, איה אלוהיך. לפעמים הלחם זה היכולת לצעוק איה. אמא שלי סיפרה לי בשבת שסבתא שלי, מסוי ידע, שלא ידע קרוא וכתוב במרוקו, היה לה בן, אח של אמא, קראו לו אבשלום, הוא חלה בסרטן, ואז לא היו תרופות לזה בכלל במרוקו. וכשהוא היה נורא נורא חולה, היא אומרת, אמא אומרת שהיה פטיו כזה בקזבלנקה, והיא הייתה יוצאת לפטיו וצועקת עליו, איפה איננתי? נו אתה, איפה אתה כבר? תבוא כבר. פשוט הייתה צועקת ככה מכל ה... זה האמונה הכי גדולה, הכי גדולה. מי שלא מאמינה בו בכלל לא שואלת איפה אתה, איפה איננתי? הייתה צועקת עליו, כל מרוקו הייתה מצדיעה פתאום. והשאלה הנוקבת והעצובה יותר, כותב הרב שגרי, למה חשים את היופי של החיים והאהבה רק בצל מלחמה? למה רק בייסורים אדם לומד את הדרך אל קונו? תשובה אין, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, אבל התשובה היא החיים, רוממות החיים, קדושת החיים, אהבת הרעה. אל תפחדי לאהוב מאוד. למה בנות פוחדות לאהוב מאוד? אולי כי הן עברו חוויה מאוד מאוד קשה כשהן היו נערות. בדבר הזה, במה שנחזה כזוגיות, אולי הייתה נערה בסיכון. אומרת רחב הזונה, היית נערה בסיכון, קבלי תיקון. אפשר לתקן. הכל. רחב מגיל 10 עד גיל 50 היא הפרוצה הכי יפה שיש. כל המלאכים מגיעים רק אליה, ופתאום אף אחד לא בא אליה יותר. לא קמה עוד רוח באיש, והיא לא מבינה למה. וכשהיא רואה את המרגלים היהודים, הם אומרים לה, כי אנחנו עוד מעט עומדים לכבוש את הארץ הזאת. אני צוחקת. השבוע אמרתי לבעלי, כבר התחלתי קצת להאמין למלחמה עם החיזבאללה, אמרתי, או חיים, לך תביא רדיו. תביא רדיו עם סוללות ושישיות מים. ולא ראינו את המכשיר הזה שנים. אז הוא הביא לי איזה רדיו, אני לא יודעת מאיפה, עם סוללות כאלה בומבה. רק אני מדליקה את הרדיו, מבטיחה לכם, מה אני שומעת? בלבנון מדווחים על אנשים שקונים מקלטי רדיו ו... ושישיות מים. רגע, אז מי פה? שנייה. בעיני, בעינינו ככה גבים, וכן היינו בעיניהם. תקשיבו, כשרחב אומרת למרגלים, הארץ שלכם, ואל תפחדו ממנה, והיא נורא טובה, היא משווקת בעצם את עצמה. אישה שידעה חיים מחפיצי, והיא יודעת שחפץ יכולה גם להפוך לארץ חפץ. חז"ל אומרים שהיא משנה את השם שלה מרחב, אחת שיש לה את כל העולם, מרחב אינסופי, ולכן אין לה בית. היא משנה את השם שלה לתקוות. אני רוצה להיות תקוותו של מישהו אחד, שכשאני מגיעה מהמקווה, הוא מחכה רק לי בעולם. זה סיכון. כי אני מאבדת מרחב של מיליון יופי ומיליון עוקבים, אבל אני מקבלת תקווה. קו ישיר, דיסקרטי, עדין וסודי, ביני לבין איש אחד. ימימה, אבל כבר לא שמרתי נגיעה ואני לא... אני תמיד אומרת לכם שהנביא אומר, שובי, שובי, בתולת ישראל, ואת אומרת לו, יש לי כמה עדכונים, השם. הוא אומר לך, איזה שטויות, תפסיקי עם השטויות. את עכשיו מתחילה התחלה חדשה, לגמרי, נקייה, לגמרי. את תהיי תקוותו של מישהו. ואיך אמרה ללי דרי, אמא שרה, אני מאוד מעריכה אותך, אבל את מתת, אני מחליטה לא למות, לא אמות, כי אחיה, ואספר מעשיה, מעשה סעדיה, לחם לבב אנוש יסעד. אני הולכת להכין את הסעודה הבאה לילדים שלי, לקחת את החומרים שנשארו לי בחיים, ואפילו שנורא קשה לי, אני תמיד אומרת לכם שאפילו זה אפי לו, תופי לו, לזה שאת מחכה לו. לזה שאת רוצה שיגיע. זה לא קשור לכלום, הפרשת חלה. ותעשי את זה. כי משהו בגוף שלך פתאום מבין דברים שהוא לא הבין לפני הסגולה הגדולה הזו. האם אוריה מבורך איתנו שאני אמשך לדבר עד הבוקר? מה? אולי נאכל איזה לחמניה בינתיים, ואת לא עשית בצק, אני אומר, זה במודם, לא. זה מזונות. אז אני אוכלת ופותרת את כולכם, כי לא תקבלו. מה התפללת? מה התפללת? היא פה? עוד לא?
יש
תחות איזה
חמש
דקות. טרם? שעון, שכן, נשמה טובה. כן, יפה שלי. שאלות, רגע, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות.
אמן.
כן, בבקשה. לא אוכלים בשיעור. אברהם עושה... וואלה חשומה. אברהם עושה משהו שהוא תחת, שהוא במקום, שהוא תחליף. מה זה העיל הזה עכשיו, באמת? מה זה? זה לא הבן שלך. ואז הוא אומר נוסח שאת אומרת בהפרשת חלה. יהה הפשטת האור כאילו שזה הבן שלי וכאילו. נכון בהפרשת חלה את אומרת כאילו נתתי על הכהן וכאילו וכאילו וכאילו. הכאילו הזה... תחליף המעשה, זה פתאום מכניס לך הבנות לגוף שלא היו לך לפני כן. מוכנות לאהבה, מוכנות לילודה, מוכנות להירפאות ממחלה קשה. כי כשהגוף מתרגל, קוראים לזה, אני אומר לך את הביטוי בארמית, אף על גב. דאיהו לא חזה, מזלה חזה. אפילו שהאדם לא רואה את זה בעיניו, מזלו מרגיש משהו. מזלו משתנה. מעשיית איזושהי סגולה. לכן בפרשת השבוע יש מלא סגולות, משנים את השם. הושע בן נון שמת מפחד, הוסיפו לו יוד, יהושע, יה יושיעך. כל השמות שמתחילים ביוד, אומר הבן איש חי, זה אנשים עם פחדים נוראים, מועה. ואלמלא היוד הזאת שהייתה לי בשם, מה הייתי? מי? מה? כל הזו מבועלת. עכשיו יש לי ימים לרגיעה. השתתחות על קברי צדיקים, כלב בן יפונה. פתיל תחלת בציצית, מוזכר בפרשה. הכל מלא מלא בסגולות, הפרשת חלה. כשיש פחד, פחד זה לא בא מההיגיון. לכן אנשים חכמים, יש להם פחדים הרבה הרבה יותר מאשר אנשים טיפשים. כי הפחד הוא לא מוסבר ולא מושכל. הפחד הוא מעולם לא מוסבר, תעשי משהו לא מוסבר כדי לנטרל אותו. עכשיו, עד שאוריה מבורך תגיע.
עשר דקות,
בסדר, מסכנות. אני אקרא לכם אולי משהו ממנה. ול... בדיוק. זה טעים בצורה בלתי רגילה. מה כיוונת כשהפרשת את החלה? איך? וואי, וואי. כל כך, וואו. אני אקרא לכם משהו מהספר הנוסף של אוריה מבורך שהיא עורכת בספריית מגיד, היא ערכה את הספרים שלי ועוד תערוך בעזרת השם, בעזרת השם. היא כתבה ספר מה את מבקשת, ספר על אהבה וגוף, אתם מכירות את הספר הזה? הוא נהדר ונפלא של אוריה לבד, הספר יום אחד באוקטובר הוא גם של אוריה וגם של יאיר אגמון, אבל הספר הזה הוא רק שלה, ומה צריך לחפש כשאת מחפשת בן זוג ומתפללת על בן זוג. אני מאוד אוהבת את זה, בואו תראו מה היא אומרת כאן. היא כותבת מאוד מאוד יפה. אם את רוצה להתפלל על זיווג עוד לפני שהכרת את בעלך, תיזהרי שהארכיטיפ, זאת אומרת אב הטיפוס שלך, לא יתאר אותו מראש עם תכונות ספציפיות מדי. זה צריך להיות מופשט ופתוח בכל מה שקשור לתכונות של האחד, אבל מפורט בכל מה שנוגע למאפיינים של הקשר שיש לך איתו. את לא אמורה לדעת מראש מה התכונות של אותו אחד שאת מתגעגעת אליו עוד לפני שפגשת אותו, לדמיין אותו מראש כמצחיק, עיניים כחולות או קצין בצבא, יהיה מטופש ויגרום לטעויות. אחת הטעויות הללו מודגמת בסיפור, טוב, בסדר. תבקשי על הקשר הכללי שיש ביניכם. כך אומרת אוריה בתבונה מאוד גדולה. אני רוצה מישהו שיהיה לי איתו קשר מדהים, קשר שנספר זה לזה הכל. ברגע שאת נתקעת בתכונות, זה עובד פחות. לכן אני תמיד מסבירה שכשהקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים, איך זה כתוב? בת פלוני לפלוני. כך כתוב. זה לא סימטרי. לא כתוב הבת של פלוני לבן של פלוני. כתוב בת פלוני לפלוני. מה זה? למה אין סימטריה? כי את תמיד הבת של אבא שלך, בת פלוני. אבל הוא אוסף של תכונות. הוא יכול להיות הבן של שמעון, ואם לא הלך איתו אז הוא יהיה הבן של יצחק, ואם לא הלך איתו אז הוא יהיה הבן של משה. זה בכלל לא משנה מי הוא. ימימה, יכול להיות שפספסתי את הזיווג שלי? בטח שיכול להיות. אז מה עכשיו? יש אלף כמוהו, יש עוד אחד. ואם זה לא הוא, אז עוד אחד. ולא קרה שום דבר. אז קודם כל באמת, הצדעה ענקית לנשי הזמן הזה. הצדעה ענקית ללי דרי שלנו שבאמת תתרחו ותגיעו עד אלי, אפילו שזה נורא 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 רחוק, המקום הזה שיש בו כל כך הרבה מוסרי נפש, אלי אלי, שלא ייגמר לעולם ממש. בנות שאלות, קטע מוסיקלי, מי שהיא רוצה לשאול, רחל, אז אילנה, בואי. כן? מה אני אעשה עכשיו? קומי!
היום במסיבת זיהו של הגן, מה שעשו להם כמובן, ממקום שלו, ולזה כאילו עשו להם את החיים.
אני מושג עד שעוד הבאת, אני אצלה איפה יש.
לא נכון.
לא, היה לה פעילות שם.
אוקיי. אוקיי. רחל עזי. רחלוש יש לה קול מהמם ומדהים, והיא שרה כל כך יפה, ובואי תזיזי לנו את הלב. ואיפה את, נורית איילון? היי! בואי, לא, את שרה.
היא הייתה אנוסה, היא רצתה.
את שרה, את שרה, עד שאוריה תעלה לנו לבמה ותנשום קצת. בנות, אוריה מבורך כפיים. בואי, רחל. איך יפה לך החצאית בלון הזאת. בואי תשירי לנו. שירי לנו משיר ציון. מה תשירי? בנות, איזה שיר בא לכם? אין עוד מלבדו.
אולי כה אמר השם.
עוד רעיון, איך? שושנים עצובות. יאללה. מה שאת רוצה. מה שבא לך. הן רוצות רק שירים של דוסים, איזה עצוב. קחי. הלחמנייה שלך? החלומית.
אבל תשאירו איתי למה, אני לא
בטח.
נכון. שנשבעתי?
כן. רק נעים לכם את הזמן שהיא תירגע.
תגידו לו, השבעתי, אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו
השיר הזה אין לו, אין מה תגידו, מה תגידו, אין לו אותו.